אני אמרתי שעוד יבואו לפה, יש איזה בהקלטות.
כמו רבי שמעון.
יש הקלטות, את נה.
חוזרת יותר מ...
עכשיו יבואו לפה אנשים, יתפללו פה. כן. פעם הייתי בא לפה, זה היה פה נפש חיה. יותר מ-20 שנה. הייתי בן 14. הייתי מתבודד פה, יושן פה אחי. לא יודעים הרבה על המקום. אף שלא יודע, היה פה זה ידיד. הקרן קיימת היה נוסעתי עם טנדר לעשות פה זאבים, לתפוס אותם עם לוכדים של זאבים, לקחת אותם ל...
אני רצתי, אמרו לי שהרב יש לו איזה קיבוץ כזה בקבר שמשון.
הייתי זנדק בברית עכשיו.
פה?
פה למטה, אחד הבתים פה.
7 דקות נסיעה.
אז אמרתי, אני אמרתי, אולי אני אספיק עוד כמה דברי תורה של הרב.
תייצר.
רציתי להבין מה המיוחד שיש פה בקבר הזה, שהרב כל כך הרבה פעמים הוא נמשך לכאן. אני זוכר את הסיפור שהרב סיפר עם הנחש. חיפשתי כל הדרך, לא מצאתי שום נחשים. אבל כן, הייתי רוצה לדעת מה זה המיוחדות שיש פה. חוץ מזה, ולא כל הארץ כבודו. אם בורא עולם הוא נמצא בכל הארץ, ומי קשה בלוקנו בכל קרנו אליו, אני יודע, יש גם כן בית הכנסת בראשון, שמה, יש הרבה ברכות, הרבה ישועות, הרבה ניסים, הרבה דברים טובים. מה יש פה מיוחד? למה צריך לבוא לכאן?
יש פה אוויר טוב. יש פה אוויר טוב.
רגע. קודם כל, שמשון בן מנוח בצלפונית, במסרת בבא בתרא ודף צדיק א', הוא אומרת שאימו של שמשון הייתה נקראת צלפונית. בספר שופטים פרק י' ג' עד ט' ז', שם מובא כל המעשה של שמשון. בפרק י' ג' כתוב, יעשו בני ישראל הרע בעיני אדוני ויתנם ביד פלישתים. שהקדוש ברוך הוא נתן את עם ישראל ביד הפלישתים, זה בגלל שהיה הרע, עשו את הרע בעיני השם. אבל אז הקדוש ברוך הוא מתחיל להזריח ולהאיר אור גדול של שמשון בן מנוח, ותחל רוח השם לפעמו בין המחנה דן, בין צורה ובין אשתאול. מה זה ותחל רוח השם לפעמו? מה הכוונה ש... היה רוח השם פועמת בקרבו של שמשון. הכוח והעוצמה של שמשון היה לא מגדר הטבע. זה היה דבר שהוא משונה בכוח שלו. נקרא שמו שמשון בגלל שהכוח של שמשון והשם של שמשון נקרא במשול כי שמש הוא מגן השם אלוקים. כמו החמה שהגבורה של החמה והכוח של החמה והאור של החמה. קרא גם שמשון מרעיב ביופיו בכוחו. והקדוש ברוך הוא נתן את הכוח שלו ואת העוצמה שלו בשביל לפדות את עם ישראל מידיהם של הפלישתים. עכשיו כתוב בספר שופטים, חיבר אותו שמואל הנביא, ובפסוק האחרון בפרק ט"ז כתוב, ויקברו אותו בקבר מנוח אביו והוא שפט את ישראל 20 שנה. אז מפה רואים כבר קודם כל, גם יש הרבה מסורת שהיה, ורבי בנימין מתודלה במסעות בנימין והכפתור בפרח, וזה כמה נוסחאות שונות על קבר דן ש... למעשה הוא לא נמצא פה, כי לכאורה אם שמואל כתב את ספר שופטים, אז הוא צריך להזכיר את קבר דן. זה שהוא כתב יקברו אותו בקבר מנוח אביו, בשבועת ישראל 20 שנה, ולא כתוב יקברו אותו בקבר מנוח אביו למרגלות הר דן. למרגלות דן, לא כתוב. זה משמע שבאמת זה גם לא חלקו, שהוא היה יותר בצפון, וגם לפי הכפתור בפרח. אז המיוחד פה במקום הזה שזה שמשון, שאנחנו מזכירים את הזכות שלו ואת הכוח שלו, במסרת סוטה בדף ט' עמוד ב' דף י' עמוד א', שהגמרא אומרת שכמובן יש מזה מעלה גדולה מאוד שאדם לא הולך אחר העיניים שלו, כי בסוף מה שהוא גם נותן בו את העיניים בעינו שלו חד ושלום יכולים ליטול ממנו חד ושלום. אז בשמשון הלך אחר עיניו לפירר ניקרו פלישתים את עיניו. אז הסברתי פעם שאדם אסור לו ללכת וליטות אחרי העיניים שלו בעולם הזה, כי בעולם הזה אנחנו לא יכולים להבין את הראייה, לראות את העולם כמו שאנחנו חושבים. תמיד אנחנו מסתכלים על העולם, חושבים שאנחנו מבינים את התורה, חושבים שאנחנו מבינים את השם יתברך, שאנחנו מבינים את הכל, ואז אנחנו הולכים לפי השכל של היושרה שלנו. אותה כך לי כי ישרה בעיניי. אדם חושב לפי השכל שלו, שהוא יודע מה האמת לאמיתה ומה הנכון, ופה הטעות שלו. הוא צריך לזרוק את השכל שלו ולהקשיב לדעת התורה, וזה הטעם שאנחנו צריכים תמיד לשמוע לדעת חכמים ולתורה, כי יכול להיות שלפי השכל שלך והיושרה שלך היא שקר גמור אצל השם יתברך. ועל זה צריך תמיד 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 חיפוש שיהיה ישר בעיני השם. לכן אותה קח לי כי ישרה בעיניי. לפי העיניים שלי וההסתכלות שלי והתיקון שאני רוצה לעשות בעולם, אני צריך לעשות אותו על ידה. אבל לא ידע שדעת השם ורוח השם שמפעמת בקרבו, זה בשביל שהוא יעשה את הישר ונכון לפני השם. בסוף לפייך נקרו פלישתים את עיניו, זה מרמז לזה שהוא סילק את דעתו לגמרי, והוא זכה לנקום בהם נקמה יותר גדולה, פי שניים, זוכה עיניו, חזקי עיניו הפעם, והוא זכה להפיל יותר במותו, יותר מבחייו, זה מרמז לזה שהוא כן תיקן את העיניים בשלמות, שזה סוד הראייה, שהוא ראה את התכלית האמיתית, הוא ראה את השם יתברך, והוא סילק את העיניים מחי דודי אלמה, וזה סוד שמה ישראל. שזוכים להגיד שמה ישראל, וזה מה שראה אותו יעקב אבינו, שכל הבנים נאספו, ואז הוא דרש עליו, ידע נחש עלי דרך, שאיפון הלך, לשעותך קיוויתי השם, הוא דרש את זה על שמשון, ונקרו פלישתים את עיניו, זה סוד קריאת שמה, שעוצמים את העיניים ועוצמים את העיניים, מחיזו די אלמה ולא רואים את העולם הזה. ושמשון הוא עצם את העיניים מהעולם, כי כשאדם עוצם את העיניים מהעולם, באמירת שמה ישראל, הוא מקבל עצמו מלכות שמיים, ובטל את עצמו לגמרי, מגילוי מלכותו של השם, אז הביטול השלם והמוחלט שהוא עוצם את העיניו, מחיזו די אלמה, שזה שמה ישראל, שזה מה שזכה שמשון בן מנוח, על ידי זה למעשה אנחנו ממשיכים גם את הביטול השלם והמוחלט לבטל את עינינו מכל חיזו די אלמה ולחפש מה הקדוש ברוך הוא נמצא מאחורי הדת וההבנה שלי. כי אדם לא יכול להבין את דת השם על פי שכלו וחוכמתו שלו. צריך לבטל את שכלו וחוכמתו לתורה, וזה הסוד האמיתי שאדם יכול לזכות להשיג עוד יותר ועוד יותר קרבת השם ולהשיג את הדת של השם יתברך. זה הכוונה, זה ההסבנות. ובשמשון זוכים לקיים את זה בשלמות, שעצימת העיניים של האדם, שאדם לא נוגע בעולם הזה ולא רואה את העולם הזה, אז הוא זוכה באמת לקיים את כל מצוותיו יתברך בכוונה. זה הסוד עצימת העיניים, זה לעצום את העיניים שהוא לא יראה ולא יתקיים, לא ידבק בעולם. זה הסוד של הציצית, במה שכותב הבח בסימן ח' בבית יוסף, שהביא שהמתעטפים בציצית צריך לקיים כל מצוותיו יתברך. ומי שלא כיוון בזה ולכתחילה, יוצא ידי חובה בדיעבד. למה לקיים כל מצוותיו יתברך, אנחנו מתעטפים בציצית, זה אור מקיף. אנחנו מתעטפים בציצית בשביל להפריד את עצמנו מכל חיזו די אלמה, להיות מרוכזים בתלית, בתפילין, בתפילה, שרבנו ארי אומר שהתלית למעלה על הראש זה להכניע את הלב. התלית גורמת לאדם להתעטף ולסגור אותו מהעולם הזה, שלא יהיה לו שום קשר לעולם. זה סוד הנזירות, ששמשון היה נזיר. זה כמו סוג של נזירות, שהפרישות, השיער שהוא היה מגודל בשיער, התלית, כל מה שעוטף את האדם, זה אור מקיף בשביל לשמור אותו, שהוא לא ידבק בעולם. לכן מנוח הביא גדי עזים. הגדי עזים שהביא זה סוד העזות. העזות להקריב את העזות לקדושה, את העזות עשית רחה לעזות לקדושה. ושמשון, הוא לקח את כל העזות שבעולם, והוא הכניס את זה לתוך העזות לקדושה, שהוא גילה בכל נשמות ישראל שהם צריכים להיות חזקים, ולא להישבר לבלי מה שעובר עליהם, שהם לא יישברו לעולם, גם ייפלו למקומות הכי מגונים ושפלים, הם יצטרכו לדעת, וביקשת משם את אדוני אלוהיך, ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך, וצריכים לקיים את כל המצוות בכוונה. לכן המצוות בסימן סמך סעיף ד' מרן השולחן ערוך פסק, שמצוות צריכות כוונה. באמת אפשר לשאול גם אם מצוות צריכות כוונה, האם זה בן אדם, זה בן אדם למקום, או בן אדם לחברו, מצוות צריכות כוונה או לא?
הוא עושה חסד כאילו.
כן, אם אני עושה חסד,
קודם כל שיעשה, אחרי זה שיחשוב.
כדי שזה לא מתאבה מהקפטן,
מתאבה. בשוט הרשב"א חלק א', סימן י"ח, הוא כותב על צדקה, שעל צדקה, טעם שלא מברכים על צדקה, זה בגלל שזה תלוי בדעת חברו. אתה לא יכול, כן, אתה אולי לא יתרצה, שם מנות, אז אתה לא יכול לברך על זה.
לכאורה אם הוא לא יכוון שהוא עושה את זה בשביל לעשות מצוות חסד, אז הוא עושה את זה מטבע טוב שבו.
כן, אבל אם מצוות צריכות כוונה זה בן אדם למקום, או שמה זה בן אדם לחברו. האם בבן אדם לחברו גם צריך מצוות?
לכאורה כן, כי אם לא זה נהיה מהטבע הטוב שהוא עושה מעשה טוב בגלל הטבע שהוא רוצה לעשות טוב.
חזל אמרו רחום,
לא בגלל ציווי השם.
נכון?
להיות רחום פשוט.
מישהו יודע איפה זה כתוב? משהו? דנים על זה?
דרך הטוב להיטיב.
יש שו"ת שנקרא דור דעה, חלק א', סימן נ"ז. שם הוא כותב על זה שמצוות בין אדם לחברו לא צריך כוונה. מצוות צריכות כוונה כי בין אדם למקום צריך כוונה. אדם לחברו איזה כוונה יכוון? מה תתכוון?
מצוות השם, כן, אבל...
תעשה מצוות השם.
הרב, נקיים מצוות השם, נשמע.
נקיים מצוות השם, בסדר.
יש שני צדדים,
זה קרה עשייה.
להתקרב יום, אשר הוא לא יום ולא לילה.
כן.
על מה זה הולך, איזה יום זה, ומה זה לא יום ולא לילה? מה זה בין השמשות?
יום הגאולה. יום הגאולה, הרי שהקדוש ברוך הוא יביא אותנו ליום, שכל הזמנים יתבטלו כנגד אותו יום. הרי ככל שאנחנו מתקללים בתכלית, אז כל הימים מתקללים במשהו גדול. אתן לך דוגמה. כל ששת ימי החול, נכון? הם מתקללים במה? ביום שבת, נכון? השבת, ההתקללות של ששת ימי החול מתקללים בזמן ביום השבת. השעות של שבת הן השעות הכי גבוהות, כי ככל שאתה מצמצם את הזמן, אתה מצמצם את היום, את המועד, אז האור הכי גדול מתקבץ במועד הזה ובזמן הזה, משהו לא מאיר בזמן, בשום זמן אחר. עכשיו, חול המועד, ימים קדושים, אבל שמגיע עכשיו שביעי של פסח, אז הימים, היום שביעי של פסח, הוא ההתקללות של כל הליל, מליל הסדר עד שביעי של פסח. אז היציאה, למה? כי קריאת ים סוף, יציאת מצרים, העוצמה הזאת וההתבוננות הזאת של יציאת מצרים וקריאת ים סוף, הכל נכלל בתוך השביעי של פסח. ככל שאתה הולך ואחרי זה, שמגיעים לשבועות, אז כל הליל הסדר, עם החול המועד, עם שביעי של פסח וכל ימי ספירת העומר, מתקללים בחג השבועות, בחג השבועות, בקבלת התורה. ככל שאתה הולך וכל מה שהכנה לפני זה, לכן ימי ספירת העומר עתידים להיות חול המועד של חג השבועות. לכל אחד יש חול המועד, לשבועות, לסוכות, לפסח, לסוכות, אבל לשבועות אין. החול המועד של חג השבועות יהיה כל ימי ספירת העומר. זאת אומרת, הכל מתקלל בסוף, בסופו של דבר, הכל מתקלל בסוף.
אז כל הדורות קוראים בדור הזה?
אז ככל שאתה יורד למטה,
ראש השנה כל
לסופו השנה. נעוץ בתחילתו, ראש השנה מתקללים בו כל ראש השנה. אז אתה אומר, קרב יום אשר הוא לא יום ולא לילה. זאת אומרת, אתה מבקש שיהיה משהו שכמו היום השמיני. ביום השמיני, שיהיה יום שהוא למעלה מהזמן, שכל הימים יתקללו בו, ואז יבוא יום אחד שהוא כולל את כל הימים כולם. שהוא למעשה לא יום ולא לילה, כי אם יש יום, אז יהיה לילה. ואם יש לילה, אז יהיה יום. אז קרב יום שהוא לא יום ולא לילה, שתתגלה אלוקות כזאת.
הוא לא מוגבל.
כלל יום שהוא למעשה הוא לא, הוא יכול להתבטל בפני הכל, כולם מתבטלים בפניו. לכן כשתבוא הגאולה, אז כל התורה תידרש בספר אחד, בתורה אחת, בפסוק אחד, בתיבה אחת ובאות אחת, ובניגון אחד. זה יהיה לעתיד לבוא, כי ככל שאתה מתקלל יותר, זה הסוד של בראשית. התיקוני זוהר של בראשית, כל התורה מתקללת בבראשית. ככל שאתה עולה ומתקלל יותר, אתה מתקלל יותר בדבר שהוא למעלה. טנטה, טעמים, נקודות, תגין אותיות. האותיות מתקללות עד שההיגוי של האותיות מתקלל באותיות עצמם, שזה מתקלל בתגים ובהיגוי שלהם. ככל שאתה עולה ומתקלל בשורש, אז אתה עולה לכתר, אתה עולה למקום הכי גבוה, שזה סוד רבי עקיבא שדרש בכתרי אותיות. בקוצו של עוד זה למעלה מן המחשבה. ושעולים למעלה מן המחשבה ומשיגים את הדעה בשלמות, את התיקון, את הכתר בשלמות, את הביטול השלם והמוחלט ביום ובזמן שאין בו שום ראייה מחיזו דעי אלמה, שהוא לא רואה, הוא לא רואה שום מציאות של רע, אז הוא יכול להשיג את הגילוי האמיתי של השם, שהוא רואה את הקדוש ברוך הוא בכל מה שהוא עושה בעולם, שהוא אין לו שום אחיזה ברע, הוא לא רואה את הרע, הוא לא, אין לו שום מלחמה איתו. הוא נמצא במקום שהוא רואה גדולתו של השם, שדוד המלך אמר, כי אני ידעתי כי גדול אדוני ואדוננו מכל אלוהים. אז מה שאתה אמרת על... על מה אמרת? על מקום קדוש?
מקום קדוש
ו... למה לנסוע הרי השם, נכון? אז באמת ככל שמגלים, למה אתה נוצא לצדיק? למה אתה הולך למקומות כאלו קדושים? למה? מה יש? כי המקום הזה גילה אלוקות. במקום הזה אין הסתר פנים. שאתה הולכים לקדוש, לצדיק, מתפעלים על קבר של צדיק, באים למקום של קדושה, המקום הזה עצמו, הוא ספג כל כך הרבה גילוי אלוקות. הצדיק גילה אלוקות בעולם. גילה את השם מדבר בעולם. העצמות, בבשר, בגידים שלו, הכל צועק אלוקות. ולכן חנה, היא באה להתפלל, החתם סופר למד מזה, שהיא באה להתפלל בדלת אמות של אלי. אפילו מבלי, רק להתפלל בדלת אמות שהיא חושב שהיא שיקורה, התפללה בדלת אמות שלו, וזה היה מרוצה, שמסביר החתם סופר של להתפלל בדלת אמות של צדיק, אפילו מבלי לדבר איתו, להתפלל לשם יתברך, זה סגולה שהתפילה תתקבל. לכן חנה שהתפללה והיא חשבה אלי לשיקורה, ושהתפללה רק בדלת אמות שלו. אז שאתה בא למקום קדוש, אתה בא למקום של קדושה, שגילה אלוקות, שמסר נפש על עם ישראל, וגילה בו אלוקותו ידבר בעולם, אז אין מסכים, אין שום חציצה. אבל שנמצאים בשאר מקומות בעולם שיש עבירות, חטאים, גאווה, גאות, דברים לא טובים, יש קושי להתקרב לשם. לכן שבאים למקומות קדושים, יש אפשרות יותר להתקרב לקדוש ברוך הוא. ולכן הכותל שהוא תל פיות, שכולם באו להתפלל בכותל ושמות רבה פרשה ב', כתוב שמעולם לא זזה שכינה מכותל המערבי, מהמקום, מהשם השוכן בציון, מהמקום הקדוש הזה, מסיס מחום משגיח מן הרחקים, שהגילוי אלוקות הגבוה הגדול ביותר, שמתגלה בבית מקדשנו ותברתנו, שכל עם ישראל פסו ועלו ברגל, והתפללו מהמקום הקדוש הזה, ומסרו נפש למקום הקדוש הזה, אז יש במקום הזה התעוררות בלי סוף לשוב בתשובה לשם, ולכן המקום הזה מגלב אלוקות בכל העולם, וכולם יכולים לבוא להתעוררות במקום הזה, ומרגישים שאתה בא למקום קדוש, אין מחיצות ושום הסתר פנים בלהתקרב לשם כבר. זאת השם, מי רצון שנזכה לזה?
Oh. Thank you. Thank you. אמן.